אבן מקיר תזעק. הרב זאב כצנלבוגן ורבנים מבכים את החורבן בשידור חי משריד בית מקדשנו, הכותל המערבי.
ליל תשעה באב, תשפ"ג ג'. עוד שנה. עוד שנה ואנחנו כאן ליד שריד בית מקדשנו בכותל המערבי. עוד שנה ודור שלא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו. זה כבר הפך להיות סלוגן כזה. אבל זה לא סלוגן, זה אמת, זה אמת לאמיתה, זה כאב. זה כאב שחודר, חודר פנימה. אנחנו גדלנו לתוך מציאות כזו, שאנחנו מחכים משנה לשנה, ובאיזשהו מקום בפנים אנחנו אומרים, טוב, זה חלק מהתהליך להגיד שאנחנו מחכים. אבל לפעמים אפשר לפגוש אנשים. הייתי לפני הרבה שנים, טיילת ארמון הנציב בירושלים. יש שם תצפית שאפשר לראות את הר הבית, הר הבית פרוס תחתיך. זה נמצא דרומית להר הבית. הרבה אנשים סבורים שבאופן הסתברותי, זה המקום שממנו ראה אברהם אבינו את הר המוריה. הרי אברהם אבינו מגיע מבאר שבע, דרך שלושת ימים, הוא מגיע לעשות את המעשה המופלא כל כך, את עקדת יצחק, אבל שם יש איזושהי נקודה מסוימת שמבחינה טופוגרפית, שהוא סיים את ההרים וכל מה שנשאר לו זה עוד רק טיפה לרדת, איזה 200 מטר לרדת מאזור גילו, ארמון הנציב לכיוון ירושלים העתיקה, אז אפשר לראות, אפשר לראות את המקום מרחוק. אז זה מקום שאפשר גם היום ללכת ולהסתכל ולהתבונן ולחשוב על המשמעות של לראות למרחוק, מה היינו רוצים שיהיה בעתיד, לא רק עכשיו, לא רק כאן ועכשיו, לא רק הסנדוויץ' שחסר בבוקר או הארנונה שאנחנו לא יודעים לשלם מחר, אלא מעבר לזה, קצת ראייה רחבה יותר, ראייה למרחוק. ואני זוכר שאני עומד שם, והייתה שם אישה מיוצאי אתיופיה. היא כנראה הייתה יחסית חדשה בארץ, והיא עומדת שם ומישהו מנסה להסביר לה מה היא רואה. אז הוא מצביע שם והוא אומר לה, תראי, זה המקום ששם היה בית המקדש פעם. היא רואה מבנה, היא חדשה, היא לא יודעת מה המבנה הזה, המוגלה הזה שמשפריץ שם במרכז הר הבית, מה שנקרא כיפת הסלע. המוגלה שיושב על מקום המקדש, המוגלה שעליו נאמר בספר דניאל לפני 2400 שנה, כ-1000 שנה לפני שנבנה המסגד הזה. כותב הנביא דניאל בסוף הספר, ומעט בטל התמיד, כאשר יחרב בית המקדש והתבטל קורבן התמיד, אז יבנו במקום הקודש שיקוץ משומם. יש שם מבנה שהוא יהיה שיקוץ, משוקץ לנו, מתואב לנו, מרוחק מעולמנו הרחוני והפנימי, אבל הוא יהיה משומם. כלומר, לא תהיה בו פעילות, ככה מסביר מצודו דוד במקום, לא תהיה בו פעילות דתית, הם לא התפללו שם. דברים שלפלא קורים מול העיניים שלנו, 1400 שנה נמצא השיקוץ הזה, והם לא מתפללים שם באופן רגיל, באופן טבעי הם מתפללים במסגד, בבית התפלה הדרומי יותר, באל-אקצה, אבל יש שם מבנה, ועומדת שם אותה אישה יוצאת אתיופיה, והיא מסתכלת על המקום, ובעיניה זה מבנה, אולי זה בית המקדש, שעליה היא שמעה כל כך הרבה שנים, והתגעגעה אליו, והנה היא כאן בארץ הקודש, והיא קרובה מאוד, והיא אפילו יכולה לראות, ממש במרחק נגיעה, את המבנה שבעיניה הוא בית המקדש. ופתאום עומד אדם, ומסביר לה, תראי מה שאת רואה, תראי מה שאת רואה, זה המקום שבו היה בית המקדש. והיא אומרת לו, מה היה? הנה בית המקדש. הוא אומר לו, לא, כברת, לא, פה היה פעם בית המקדש. והיא לא מסכימה להבין, היא אומרת לו, אבל זה בית המקדש. ואז הוא מבין עם מי יש לו עסק. היא עולה חדשה, היא לא מכירה את הסיפור, היא הייתה כנראה 2000 שנים מנותקת ממה שעובר על עם ישראל. אז הוא משיב אותה. הוא אומר לה, גברתי, תשמעי, אני לא יודע אם שמעת, אבל בית המקדש השני חרב. לוקח דקה, שתי דקות, האישה מפנימה, ופתאום אתה רואה, היא מתפרקת מבכי. היא פשוט אומרת לה, אתה לא רציני, בית המקדש חרב, בית המקדש חרב. היא בוכה ובוכה ובוכה, וזה היה מחזה מרטיט. ואז פתאום הבנתי, איך מרגישים אנשים שבית המקדש נחרב בימיהם? זאת אומרת, האישה הזאת היא בשנייה בית המקדש נחרב לה מול העיניים. עד לפני 10 שניות היא הייתה בטוחה שהמבנה הזה הוא בית המקדש הגדול והמרומם שעומד בירושלים, והנה פתאום מספרים לה סיפור אחר, עולמה נחרב, עולמה נשבר. זה היה כואב לב, אבל זה היה מחנך. כך אנחנו צריכים להרגיש. כן, כן. תבואו לכותל המערבי. למי שלא יכול לבוא, אנחנו פה בשבילכם כרגע. בשביל לראות את ההמונים שנמצאים פה בחוץ, את הקולות, לשמוע את הקולות של הבכי. את האנשים שממענים להכיל את זה שזה עדיין לא קרה. את האנשים שמבינים שזה על הכתפיים שלהם. אנשים שמבינים שדור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. עוד שנה ואנחנו כאן. עוד שנה אנחנו נושאים את הכאב הזה שברמה מסוימת הדברים תלויים בנו, ואנחנו את שלנו כנראה לא עשינו דיינו. אז אנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות, נבכה ביחד, נדבר על ירושלים. אני כתושב העיר העתיקה בירושלים, ביקשתי מאנשים קרובים אליי, מאנשים שחיים את ירושלים, אנשים שהדבר לא נמצא רק לפי סדר הזמנים של לוח של 9 באב, אלא שהם יום יום יושבים ומדברים וחיים ירושלים. ביקשתי מאנשים כאלה שילוו איתנו ביחד את השידור. בהתחלה נעשה את זה אחד אחד, ואחרי זה אנחנו אולי בקבוצה, אבל נקונן ביחד, נקונן בעברית, נקונן בשפה מדוברת. את הקינות כל אחד יגיד בצורה שלו, את הקינות הכתובות, אבל אנחנו נדבר על המהות, על הדברים של החיבור של הלב. נמצא איתי כאן אדם יקר, אתם מכירים אותו בוודאי, איש, אני חוויתי את התהליך, איך שבעבר הוא פחות היה מחובר לירושלים, אבל הוא נכנס לזה. יום אחד ירושלים התחילה לתפוס אצלו מקום משמעותי ואמיתי בלב, אבל כיוון שהוא אדם בעל השפעה, אז הוא ידע להעביר את הדברים החוצה. והוא הלחין ושר את השיר חולם על ירושלים. נפתלי קמפר, שיש לנו שעות של לימוד מהעבר, ואני רוצה לשוחח איתו קצת על מה זו ירושלים בשבילו. נפתלי, זה נכון? עברת תהליך עם ירושלים?
איזה יהודי לא עובר תהליך עם ירושלים? בהחלט, בהחלט. אני זוכר שהתחלתי להגיע לשיעורים של הרב, ופתאום הגיע איזה אוף מהרובע. לא גדלתי בירושלים. ומישהו שמדבר הרבה על ירושלים ועסוק עם ירושלים, ואף פעם לא תפסתי את הדברים בצורה כזאת. אני זוכר שהייתי משגע את הרב בהתחלה כל הזמן. מה יש בקדושת מקום? מה הסיפור של הדבר הזה? למה צריך מקום בכלל? למה צריך? וגם הערב הרב דיבר על זה לפני מגילת איכה. אז כן, אני לאט לאט עוברים את התהליך, והלוואי שכל יהודי יעבור את זה. אני ממש בהתחלה של ההתחלה, אבל...
אבל אתה בהתחלה עם השפעה. כשאתה הבאת את השיר חולם על ירושלים, אתה הכנסת אותה בלב של הרבה הרבה אנשים. אבל אני אזכיר במשפט את מה שאמרת עכשיו. דיברנו גם קודם, היה לנו מניין פה בתוך המנהרות הכותל, וקראנו את מגילת איכה, ואני באמת אמרתי בכמה מילים, שהאדם המודרני הוא באמת מנותק מהמציאות הזאת, כמו שאמר נפתלי, של קדושת מקום. האדם המודרני הוא נווד דיגיטלי, הוא לוקח את המחשב שלו והיום עושה את העבודה מתאילנד, ומחר הוא עושה את זה מאינדונזיה, והוא מסודר כל הזמן, הוא מחובר. ואז אתה אומר לו, תקשיב, לא, יש מקום ששם זה קדוש יותר. הוא אומר, כאילו, מה, בוא, בסוף אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך, אכפת לך אם זה מהזווית הזו או מהזווית ההיא? והוא הרי צודק, הרי כבודו מלא עולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מקום. אבל אנחנו לא מבינים את זה, אבל בעולם החומר אנחנו כן מבינים, נכון? מישהו מבין שאפשר לשתות קפה בלי כוס? זה אי אפשר, נכון? זאת אומרת, בחומריות ברור לנו שכל תוכן צריך איזשהו כלי שיכיל אותו. אז כן, אז לימדו אותנו שגם ברוחניות זה ככה. יש כלי שצריך להכיל את הקדושה, והכלי הזה זה ירושלים, ירושלים. על מה אתה חולם?
הקריאה הזאת שאני באמת זכיתי להלחין אותה, היא קריאה של רב שלמה קרליבך בכלל. אני זוכר שזה תפס אותי מאוד חזק, הוא זורק את זה באיזו הופעה שהייתה למען יהודי רוסיה שהיו אז כלואים. הוא אמר, והוא צועק שם באנגלית, כל יהודי, אם היית פוגש כל יהודי באינקוויזיציה, בדרך לתאי הגזים, הוא אומר, תעצור יהודי, תשאל אותו, תגיד, לאן אתה הולך? והוא יודע לאן הוא הולך, אבל הוא יגיד לך, אני הולך לירושלים. כי ההבנה הזאת והתפיסה הזאת שאתה חלק מה, חלק מההיסטוריה וחלק מהסיפור השלם הזה, ו, וכל הזמן אנחנו צועדים בקו שבר הזה, שיש לאורך כל ההיסטוריה, מהנחש עד... אז על זה, על זה אנחנו חושבים כל הזמן, וחלק מזה.
אתה יודע שדוד אומר, למען אחיי ורעיי, אדברה נא שלום בך. אני רוצה לדבר על שלומה של ירושלים, אומר דוד, ואתה יודע בשביל מה? בשבילך. כשירושלים תהיה בשלימותה, לך יהיה יותר טוב. אנשים לא תמיד תופסים את זה. אנשים אומרים, טוב לי, עזוב, תרפה, טוב לי. אבל הם לא מבינים, יש שורש לטוב. יש שורש לטוב. כשבשורש טוב, הענפים טובים יותר. כשבשורש לא טוב, גם אם בחוץ נראה טוב, אתה לא יודע כמה הוא יציב, כמה הוא אמיתי. וכן, לדבר על ירושלים, לבקש את ירושלים, לדרוש את ירושלים. ירמיהו הנביא אמר, ציוני דורש אין לה. הוא רצה להגיד עד כמה ירושלים עזובה וחרבה, ואף אחד לא מסתכל עליה בכלל, ואף אחד לא דורש אותה, אף אחד לא מתעניין בה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, הבנתי. כלומר, שאם אני אדרוש אותה, אז היא לא תהיה כל כך עזובה. מכלל דבה היא דרישה. אני רוצה לדרוש אותה, אני רוצה לדבר עליה. אני רוצה לחלום על ירושלים. אבל ירושלים יש לה צד חיצוני וצד פנימי. צד פנימי. הצד החיצוני אנחנו יותר מחוברים אליו. הצד הפנימי, מה הצד הפנימי של ירושלים בשבילך?
זה, אני חושב, הקושי הוא חלק מהעבודה שאני מרגיש שיש לי במקום הזה, כי באמת כמו שהרב אמר וכמו שתמיד מדברים, כאילו עבר 1955 שנה, באמת שאנחנו לא מרגישים את זה, זה לא יעד, אי אפשר לדחוף בכף נעליים, לא מרגיש שום דבר, זה לא משהו שאני יכול להכריח את עצמי להיות מחובר למקום ש... אז במידה מסוימת אישה באב, אצלי בכל אופן, אני מגיע לפה כדי... כאילו עבודת התשעה באב שלי הפכה לא לבכות על, על, על תשעה באב, אלא לנסות להתחבר לתשעה באב, לנסות להבין מה באמת חסר לי והאם חסר לי משהו, שזה תמיד הקושי הכי גדול, כי הרבה פעמים התחושה היא שוב וחוזר על העניין הזה של קדושת מקום ושיש מקום מסוים, שהרב דיבר לפני איך עכשיו, ממש לפני כמה דקות על, על זה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל עמים. זאת אומרת, אנחנו גדלים כבר כל כך הרבה שנים בלי בית מקדש, אז כל התחלופות כבר הפכו לנו לקבע. את זה שאפשר להתפלל מכל מקום, ואת זה שלא משנה איפה אתה נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא, כי עם זה אנחנו מנחמים את עצמנו. אבל זה מצד שני, הקושי הגדול, כי אתה מגיע לירושלים ואתה אומר, אוקיי, יש פה קיר ויש פה... אבל אין פה כלום. בעצם אין פה כלום, לא נשאר לי פה שום דבר, אז למה אני בא? אז בשבילי זה קצת הפך להיות התשעה באב. זאת אומרת, אני מגיע לפה, אני יכול להתחבר לירושלים מהתרוממות. זה אני יכול. למשל, יום כיפור כולו מדבר גם על ירושלים בלי סוף. שם אני יכול להתחבר, אבל תשעה באב, העצב, אני לא מוצא את העצב. וכשאני מגיע לפה, אז אני מרגיש שהעבודה שלי היא לחשוב, ולכן אני בא אליי לשמוע את הרב לפני איך, מהמקום הזה של העבודה, למה עצוב לי? למה באמת אני צריך להיות עצוב, ולא למה אני באמת עצוב?
וואו, וואו. תודה, תודה על השיתוף. תודה רבה, תודה רבה. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה שאתה דיברת על לחפש את העצב. למדתי השבוע בקונטרס שכתב החפץ חיים, ציפית לישועה. 120 שנה אחורה, חפץ חיים כותב חוברת של שלושה פרקים קצרים, ציפית לישועה. ומה הוא צריך לכתוב שם? הוא מדבר על אנשים שנמצאים בשפלות גמורה. כנראה באחד מרגעי השפל הקשים ביותר, או טרום אחד מרגעי השפל הקשים ביותר של העם היהודי. פרעות, כל מיני גזרות ועלילות דם, ודברים מפה ודברים משם, כל מיני דברים. ואנשים, איפה ייקחו את הכוח? 2000 שנה, אבא שלהם סיפר להם שאוטוטו, סבא שלהם סיפר לאבא שלהם שאוטוטו, הסבא של הסבא סיפר לסבא שאוטוטו, ו2000 שנים כל אחד אומר לזה, אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו. איך אנשים בתוך כזה שפל, בתוך כזה מרחק, איך הם יצליחו להחזיק? איך הם יצפו לישועה? והחפץ חיים, חפץ חיים, רבן של כל בני הגולה, חפץ חיים מדבר על זה, איך? מה הייתה להם כוח? חלפו 100 שנה, ואני חושב שצריך לכתוב קונטרס ציפית על הישוע החדש. צריך חפץ חיים בשביל זה. אבל מה קרה במאה השנה האלה? זה התחלף ב-180 מעלות. פעם, לפני 100 שנה, אנשים היו במצוקה כל כך קשה שהם לא נתנו אמון שיש תקווה. היום אנשים לא מבינים על מה יש עצב, אז למה לצפות לישוע? ואתה צריך להסביר להם שיעצוב. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות כאן הערב בעזרת השם. תודה רבה, תודה רבה נפתלי שהיית איתנו.
תודה רבה רב.
כן, כן, אנחנו רוצים להתחבר לעצב הזה, כמו שאמר לנו נפתלי קמפ, בגלל שזה עבודה שלנו. זה עבודה שלנו, עבודת המועד. עבודת המועד, תשעה באב נקרא מועד. תשעה באב נקרא מועד כי בעתיד, בעזרת השם, כפי שאומר הנביא זכריה, הימים האלה, צום הרביעי, הצום שחל בחודש תמוז, שהוא החודש הרביעי, וצום החמישי, חודש אב, שהוא החודש החמישי, הימים האלה יפכו עלינו לססון ולשמחה ולמעדים וימים טובים. נכון, אבל בסדר, זה מועד. הרי כתוב במגילה, כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. הקדוש ברוך הוא זימן זמן, הקדוש ברוך הוא פתח את היומן, הקדוש ברוך הוא סימן במרקר ואומר, זה היום שבו אני אעשה שם הדברים שאי אפשר לומר, שהאוזן קשה לה לשמוע את זה, שהאוזן נשרפת ששומעים את זה. זה המועד. ותשעה באב נקרא מועד. אז אני רוצה להציע הצעה. תשעה באב נקרא מועד כי מועדים זה זמן להתוועדות, זה זמן להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. פסח זה זמן להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, שבועות מתוך שמחה. אבל תשעה באב זה זמן להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אל תפסידו את הזמן הזה. זה מועד, זה זמן של התוועדות, זה זמן של חיבורים, אל תפסידו את הזמן הזה. זה זמן שאפשר להתחבר דרך עצב, כן, בוודאי. סיפר לי חבר פעם, לא על אף אחד, אחיין שלא נפטר, נער בן 16, הלך לטייל עם חברים, טבע באיזשהו מעיין בצפון. שם ישמו, שנתיים אחרי זה יצא לו לבקר את אחיו, אבא של הנער, הוא נכנס לבית, ויושבת גיסתו, האימא, יושבת עם אלבום תמונות מדפדפת, מסתכלת על תמונה אחת, ובום, פורצת בבכי. בוכה, 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 נרגע טיפה, אז מזיזה את האלבום טיפה הצידה, מדפדפת עוד אף, ומסתכלת בעוד תמונה, ועוד פעם פורצת בבכי, עוד פעם פורצת בבכי. אומר לי, חזרתי הביתה ושאלתי את עצמי, היא מזוכיסטית? אני לא מבין. זאת אומרת, רגע, עובדתית שהאלבום לא היה לידה, אז היא לא בכתה. את לוקחת את האלבום, צובטת את עצמה, ומתחילה לבכות? זה כמובן שאלה רטורית. זה הדרך לייצר קשר, שחסר לך משהו. אתה מחטט בפצע, אתה מדבר על הכאב, וזה מייצר לך את החיבור עם מי שחסר לך. הלוואי, הלוואי שנזכה לעשות את זה נכון. יושב איתי חבר קרוב, שותף רוחני אני קורא לו. אתם יודעים, הרמב״ם כותב שמצוות אהבת השם, המצווה הגדולה הזאת, יש לה ביטוי. יש, כמובן, זה הביטוי הראשוני, זה הרגש שצף לנו בלב. אבל יש גם ביטוי בפעולה החיצונית. הביטוי בפעולה החיצוני זה כאשר אדם דואג לבנים האחרים של הקדוש ברוך הוא. בני משפחה שלנו, עזבו את הבית, תרקו את הדלת, צעקו בחוץ, אמרו, אבא, לא כיף לגור פה, או, סגרו את הדלת והלכו. איזה צער יושב אבא. איזה צער יושב לו הקדוש ברוך הוא למעלה ואומר, אוי להם לבנים שגנו, גלו מעל שולחן אביהם. אהבת השם, אומר הרמב״ם, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? בוא נראה אותך, אתה דואג לבנים שלו? אתה מנסה לחבר אותם, אתה מנסה להראות להם כמה טוב במשפחה הזאת, כמה אבא אוהב אותם, כמה אבא רוצה בטובתם. ככה נראה הביטוי החיצוני, אחד מן הביטויים של אהבת השם. הרב יהודה ויינברג, ישיבת אש התורה, הבן של הגאון הגדול הרב נוח ויינברג, ממשיך דרכו. עסוק בלהפיץ את תורת אביו עם המון אהבה, עם המון אהבה לבניו של מקום. הרב יהודה, אתה זוכה להיות בירושלים, בבניין של אש התורה, יום יום. קו הכותל הראשון. הגב של הכותל, הבניין של אש התורה, ולך יש שם את החדר למעלה. מסתכל על הכותל. ירושלים בשבילך. תן לי ככה בשלושה משפטים, בתוך אדם שחי את ירושלים של יום יום, שרוצה את רצונו של מקום, רוצה לעשות את רצונו כרצונך ואת רצונך כרצונו.
אני אתחיל דווקא איך אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מגיע למקום הזה. היה מגיע למקום הזה, בשבילנו זה הרי זכות עצומה להיות ממש בשורה הראשונה של העם היהודי, הכי קרוב שאפשר. וזה מחמאה, זה מחמאה מאוד גדולה, אבל זו מחויבות ענקית ש... כל יום ויום אבי זכרונו לברכה היה מחדיר בעצמותינו. כשנשיא המדינה, כשראש הממשלה קורא לך, בוא תשב לידי, אני צריך אותך הכי קרוב אליי, סימן שהוא בונה עליך, סימן שהוא מצפה ממך, סימן שהוא יודע שיש לך את היכולת לתת לו את הדבר החשוב ביותר בשבילו. והדבר החשוב ביותר בשבילו זה הילדים שלו. ואבי זיכרונו לברכה בעצם מגיע לכאן, לכותל, אחרי הרבה מאוד תלאות שהוא עבר, מתוך כאב עמוק ליהודי התפוצות וליהודים בכלל, להבין שאבא בלי הילדים שלו, זה לנו כואב. זה לנו כואב לראות את אבא שלנו. כפי שציינת, הרמב״ם אומר, אם אתה אוהב אותו כל כך ואתה רואה כל כך את הכאב שלו, אתה לא ישן בלילה. ובשבילנו זה ירושלים, זה הכותל המערבי, זה המקום הזה שאנחנו לוקחים אחריות, שאנחנו נשבעים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, מהבחינה הזאת של זו אחריות שלנו, זה בידינו לחבר את האנשים, לפחות לתת להם את ההזדמנות. כשאתה רואה ילד ברחוב מסתובב בשעה מאוחרת, אתה לא יכול לעבור לידו ולהסתכל הצידה ולהגיד, בסדר, הוא בטח עושה פה איזשהו סיבוב. הוא מחפש את אבא, הוא מחפש את אמא. אנחנו יושבים פה, והקדוש ברוך הוא שם אותנו לשבת פה, בשביל לראות את הילדים האלה. זה הילדים שמסתובבים בחושך, זה ילדים שמסתובבים בתשוקה, בתשוקה, בחיפוש, בנפש כל כך ענקית שרוצה אבא, שרוצה את הקשר הזה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזכות להיות השלוחים שלו וליצור את החיבור הזה.
אתה יודע, המשפט של אבא שלך שמהדהד, שאם אדם אחד היה מסוגל לרצוח 6 מיליון יהודים, אז למה אתה חושב שבן אדם אחד לא יכול להציל 6 מיליון יהודים?
זה היה הרב שח שאמר בברית שלי את זה.
נכון, נכון.
זה העוצמה כן. שלנו. אנחנו אבל מסתובבים ואנחנו אומרים, מה כבר אני יכול לעשות? מי אני כבר? כאילו אנחנו כל כך מורידים מהערך העצמי שלנו, אבל יש לנו כוחות. כי כפי שאבא שלי היה אומר, הרי לבד אתה יכול לעשות משהו? אתה יכול לקום בבוקר לבד?
בשום פנים ואופן. מי ייתן לך?
אם הקדוש ברוך הוא איתך, מה אתה לא יכול לעשות? והוא רוצה את זה. וזו הייתה התפילה שלו, הייתה התפילה שלו של... כל פעם הוא היה ממש בבכי. הוא היה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה רוצה את הילדים שלך. אני יודע שאתה יכול לעשות את זה בשנייה אחד. אני יודע שאתה רוצה את זה הרבה יותר טוב ממני. אני יודע שכל מה שאני צריך, זה שזה יהיה אכפת לי, שזה יכאב לי, כמו אבא שכואב לילדים שלו, ואז אתה תיתן לי את הזכות להיות שליח שלך וליצור את החיבורים האלה.
וואו. יש מזמור שבח לירושלים, בית הספר תהילים, פרק פייזיין, יסודתו בהררי קודש, בני קורח כתבו אותו. ושם הם רוצים לשבח את ירושלים, והם אומרים שבירושלים כל איש הוא מיוחד. לציון יאמר, איש ואיש יולד בה. אם אתה מזכיר את רב, את בבל, את פלשת, כל מיני עמים כאלה, אתה אומר, זה יולד שמה. אלה עיראקים, אלה קורדים, אלה תאילנדים, אלה אנגלים. אבל בירושלים זה לא הולך ככה. כנראה שיש בירושלים את הנגיעה הזו שאתה אומר, לכל אדם יש תפיסה שהדברים גם נמצאים על הכתפיים שלי. גם לי יש את החובה. זה לא שאני יכול לעשות. אבל אם הקדוש ברוך הוא מצפה, אז אני עושה. ואת העזרה הוא בוודאי ייתן.
זה מה שאנחנו אומרים, הרי למה אנחנו לא מתפללים על בית המקדש? לשנה הבאה בבית המקדש, ולבית המקדש ברחמים תשוב, למה אנחנו לא מתפללים על בית המקדש? הרי מה אנחנו מחפשים בירושלים?
זו באמת שאלה מאתגרת. אתה חושב על זה שהתפילה המיוחדת שנתקנה לתשעה באב, בואו נעזוב כל יום שאנחנו מדברים על ובני ירושלים. יש תפילה מיוחדת ייחודית שאומרים אותה פעם בשנה בתשעה באב. נכם. אתה מצפה שם, תשעה באב, חורבן בית המקדש, על מה ידברו? אתה מצפה שידברו על בית המקדש. לכם השם אלוקינו את אבילי ציון ואת אבילי ירושלים, העיר השוממה בבלי בניה, השוממה ממעונותיה, העיר. אז מה אתה אומר? מה המשמעות?
והנה החתן עומד ביום חופתו ואומר, אם אשכחך ירושלים, למה לא אם אשכחך בית המקדש? הרי זה מה שאנחנו בעצם רוצים. התשובה הוא, אמר איזה רב ויש התורה, נתן דוגמה יפה. הוא אומר, אתה רואה זוג הולכים ברחוב, והם נכנסים לאיזשהו מריבה, והאישה בכאב עצום לוקחת את הטבעת וזורקת אותו על הרצפה. לא רוצה, אני לא רוצה את המערכת יחסים הזו. הטעות הכי גדולה של הבעל יהיה להרים את הטבעת ולהגיד, נפל לך הטבעת, תחזירי את הטבעת למקום. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהבית שלו, הוציא את עצמו מהבית שלו. זה היה הטבעת שלנו, זה היה החיבור שלנו אליו. אנחנו לא יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, תבנה את הבית, תבנה את הבית, מה אכפת לך, תבנה את הבית. אם אנחנו מבקשים תבנה את הבית, לא הבנו את הבעיה, לא הבנו שיש פה משהו שהוא לא בסדר, שהוא מערכת יחסים שצריכה להיבנות. ירושלים היא הסמל, היא המהות של העבודה שלנו. עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שאנחנו עובדים בו. כמו שאמרת, כל אחד שמגיע לירושלים, הנשמה שלו עולה. זה מקום שאנחנו יכולים לעבוד, ואנחנו חייבים לעבוד, ואחרי העבודה שלנו, ייבנה בית המקדש.
אתה אומר, המקום שיהודי יכול לחיות חיים מלאים, לא לבוא לתדלק ולחזור, אלא לחיות חיים מלאים של 24, של כל הדרישות, גם חומר וגם רוח, לשלב את הכל, לחיות את זה על מלא 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 בקדושה, זה העבודה שלנו. כשזה יבוא, אתה בא, תגיע, אתה אומר.
וזה הסמל של ירושלים. ירושלים זה אחריות. ירושלים זה האור של העולם. כשאתה יושב על הפרוז'קטור שאמור להאיר את העולם, אתה יודע, אני יושב פה על הפרוז'קטור. אחריות שלך, הלקיחת אחריות שלך, ההבנה שלך שאני צריך לעבוד על זה, זה ההתחלה, אבל פה אנחנו בונים את זה. פה אנחנו מחברים את האנשים, כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, מפה אנחנו מוציאים את החמצן לכל העולם. יש לנו אחריות, וכל אחד שנכנס לירושלים מריח את זה.
וואו, נראה לי שבשביל האחריות אני צריך לעצור איתך את השיחה כאן. הרב יהודה שותף רוחני, ואני יודע שמאות מאות מאות מחכות עכשיו לשיעור שהוא צריך להתחיל. יש לנו פרויקט משותף, שיוויתי, פרויקט של שיעורי קודש לבנות במסלולים שונים. זה לא יומן כמה צמאון יש היום, כמה אנשים רוצים להבין דברים מההתחלה, להתבסס, לשבת, להיות רגועים ממה שהם עושים. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו ביחד לעשות את הפעילות המקסימה הזו של שיוויתי. וכן, מאות בנות מחכות לו עכשיו לשיעור. תודה, תודה רב יהודה ויינברג, תודה. שנזכה להגשים את האחריות שלנו ולזכות לראות את, מהצד השני, את הברית של הקדוש ברוך הוא במלואה.
אמן.
ירושלים. ירושלים זה מקום שאדם יכול לחיות בו. זה נכון, גם מי שגר במקומות אחרים בעולם, גם מי שגר בבני ברק, גם מי שגר בקריית ספר, עולה לירושלים. הרי התורה מתכננת את זה בצורה כזו. התורה מתכננת לנו שכל אדם יצטרך לחיות תקופה מסוימת קצרה בירושלים. אני לא מדבר כרגע על עלייה לרגל, זה פשוט. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. זה פשוט, אני לא מדבר על זה עדיין. אני מדבר על משהו שאנחנו, קורה לנו בלי שאנחנו שמים לב. מעשר שני. אני מתכוון כמובן בימים מתוקנים. מסר שני, אני חקלאי, אני גר בחיפה, בצפת, בבאר שבע, יש לי איזה חלקה, אני מגדל שם איזשהו משהו, גדלתי חיטה, והפרשתי תרומה גדולה, נתתי לכהן, נתתי מעשר ראשון ללוי, ואז אני לוקח את מה שנשאר, נוטל ממנו עשירית, ובשביל מי מיועדת העשירית הזו? העשירית הזו מיועדת לי. מה זאת אומרת? מי צריך? לא, לא, אני צריך. למה אני צריך הכל שלי? אני צריך לאכול את זה בירושלים. אבל זה קצת מסובך, יש לי פרדס תפוזים ברחובות, בשביל כל שני תפוזים אני אסע לירושלים, זה מורכב מדי. אז נכון, זה לא כזה מסובך, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להמיר את זה. שני תפוזים עולים 7 שקלים, שים 7 שקלים, תפדה את התפוזים, ויש לך 7 שקלים בצד במעטפה שהם קדושים. וככה אתה ממיר וממיר וממיר וצרת בכסף, יש לך צרור של כסף, והגיע הזמן. אתה לוקח את האלף, את האלפיים, את השלושת אלפים שקל שנצטברו שם, ואתה עולה לירושלים. ומה אתה עושה בירושלים? מה שאתה צריך עכשיו לעשות זה לקנות עם הכסף שיש לך אוכל בירושלים, ולאכול אותו בקדושה בירושלים. כמובן שיש לזה המון המון סיבות, אבל תראו איך התורה באופן הכי טבעי מייצרת לנו מציאות שכל אחד מאיתנו יבוא לחיות קצת, קצת בירושלים. לפחות, מי שיכול, מי שיכול, הכל מעלין לירושלים, אומרת המשנה במסכת כתובות. אם יש לנו אפשרות לעלות ולהתקדש יותר, ברור, 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 חושבים שזה רק בתקופת החורבן, רק בתקופת הבניין, סליחה. לא, גם בתקופת החורבן, ירושלים עדיין קדושה יותר מכל המקומות. יקיר הכרת את ירושלים, בני ציון היקרים המסולאים בפז, יושבת היא פה תלמיד חכם, גר בירושלים, גר בעיר עתיקה שבירושלים, בתוך החומות. אבל אמרתי לכם, אני בחרתי אנשים שחיים את ירושלים, שמחוברים לירושלים, שהם לא מדברים על ירושלים כי היום 9 באב, אז זה לפי החוק צריך לדבר על ירושלים. היום הם מדברים חזק על ירושלים. הרב צבי פסח דנציגר, איש ירושלים, תושב העיר העתיקה, רב ישיבת אדרת אליהו, מה שמכונה זילברמן, תלמיד חכם שמוסר הרבה שיעורים ברחבי הארץ לתלמידים מבינים. מה זה ירושלים בשבילך?
כמה דברים משמעותיים. אני יכול להתחיל, עם איזה ככה נקודה פנימית. יש פסוק שרואים בפסוקים שכאשר התורה מעמידה לנו סדרי החיבור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, התורה אומרת 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה אל פני אדון השם. זה כתוב בפרשת משפטים. ופרשת כי תצא כתוב 3 פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם. התורה שינתה אות אחת, במקום להגיד אל פני אדון השם, היא אמרה את פני אדון השם. ויש כאן נקודה שאני חושב שהיא ממש מדויקת בהקשר של הפרשיות. כי בפרשת משפטים התורה דיברה עוד לפני הזמן שחטאנו בחטא העגל, ואז התורה מדברת בצורה פשוטה, והיא אומרת 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני, זאת אומרת יראה אל פני, הוא יראה אותך. אבל מה קרה אחרי שחטאנו בעגל? פתאום הקדוש ברוך הוא מגלה את הפנים שלו, ואז הוא אומר יראה כל זכורך את פני האדון השם. אומרים חז"ל מסכת חגיגה שבעצם הרי התורה יש לה רק כתיב, אין לה קרי, זאת אומרת אין ניקוד. הניקוד זה אנחנו קוראים לפי העניין, ובעצם התורה אומרת 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך, אבל באמת אפשר גם לקרוא יראה.
גם אתה בא לראות.
ושזה נקודה מאוד משמעותית ורצינית בכל הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, שתמיד הקשר הוא הדדי. אנחנו הולכים להיראות, שהוא יראה אותנו, אבל אנחנו גם הולכים לראות אותו.
אשר יאמר היום, השם יראה, זה מצידו. איפה מצידנו?
אנחנו נראה. זאת אומרת, יש יראה, אנחנו נראה אליו, זאת אומרת שהוא יראה אותנו, ארץ אשר הנה השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, ויראה שאנחנו גם יכולים לראות אותו. עכשיו, במובן הזה ששנינו רואים אחד את השני, יש לזה מובן אחד כללי, וצריך לשים לב לשני המובנים שלהם. מובן אחד כללי, שמה שחשוב מאוד בעניין הזה של הראייה ההדדית, שהיחס שלנו לקדוש ברוך הוא והחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא הדדי. אנחנו, אין לנו חיבור חד צדדי, אין איזה פעולה רק מצידו, רק מצידנו, אלא יש פעולה מצד שנינו. אבל בתוך הדבר הזה אני חושב שתמיד צריך להתבונן במושג של החיבור הזה, שזה לשני הכיוונים במובן של ההדדיות.
כלומר?
הוא נותן לנו ואנחנו נותנים לו. זאת אומרת, לא רק אנחנו, כשאנחנו רוצים לעסוק במשמעות הזה של החיבור, אנחנו לא באים להגיד שיש פה רק חיבור ואנחנו מתחברים ויהיה תמיד יחסים בחיבור ההדדיות, אבל מישהו אחד יהיה נותן והשני יהיה מקבל, אלא הנותן והמקבל בינינו תמיד יתחלפו ויהיו ביחד, כי המהות של החיבור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא זה סוג של ברית, שאולי עוד נדבר על זה בהמשך, כמה סוגי יחסים יש ביניהם, אבל היא במהותה משהו שאנחנו הולכים ומחוברים ביחד, שלא רק הקדוש ברוך הוא נותן לנו, לא רק אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, אלא יש שיתוף של נותן ומקבל בינינו כל הזמן ביחד, מתוך התייחסות מדויקת, לא שלא מוגדר, אבל כך אני רואה באמת את החוברה ליחדיו, את החיבור של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, במובן של יש לנו יחסים הדדיים של נתינה וקבלה.
אני שמעתי ממך משהו, ודבר נוסף מעלה בי אולי שאלה. הדבר הראשון ששמעתי, שבעקבות חטא העגל נוצרה מציאות שבינינו נתפסת כטובה יותר. כלומר, זה היה חד צדדי קודם, ועכשיו זה הדדי, ואנחנו אנשים שההדדיות עושה לנו טוב. אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד, שיש לנו משמעות. אתה מתכוון לומר שגם תשעה באב, גם החורבן, גם העבירות שהביאו אותנו למציאות הזו, גם דרכם יכול להיות שבסוף יהיה איזשהו עליית מדרגה בקשר?
טוב, אתה באמת ככה נכנס לסוגיות עדינות שתמיד יש להם את הזמן למקום לדבר עליהם, ובאמת יש להם שני זמנים לדבר עליהם. המשנה, באופן מאוד מיוחד, במשנה מסכת תענית, כאשר המשנה, כל המסכת כולה היא מסכת שבעצם מדברת על מצב שסדר מועד התקלקל. הרי כל סדר מועד, כל מי שמכיר את כל המסכת, היא הולכת ובאמת מדברת על מועדי השם, על מקראי קודש, על הזמנים שאנחנו מתוועדים מהקדוש ברוך הוא, על הזמני תיקון וחיבור. ואז בתוך כל הסדר הזה, החכמים קבעו לנו מסכת תענית. מה המשמעות של מסכת תענית? דווקא בסדר מועד, כאשר המועדים התקלקלו, יש לנו צורה של תענית שלעמוד ולתקן אותם. ובתוך שם, שם חכמי המשנה, חז"ל, סדרו לנו את הסדר של התעניות העיקריות, שהן מלבד תעניות על סדר המקרה, כאשר מגיע כל צרה שלא תבוא, בפרט עניין של גשמים, שלא כאן המקום לדבר על זה, למה זה כל כך מרכזי. אבל המשנה מכניסה שם בתוך את התעניות של 17 בתמוז ותשעה באב, שהן תעניות על המקדש. וכסיום של התיקון, באמת המשנה אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שזה בעצם יהיה המהלך באמת של התיקון של תשעה באב ושל הקלקולים, דרך ט"ו באב שזה יתחיל התיקון, ואז יהיה שלמות של התיקון ביום כיפור. ואכן באמת אנחנו נפתחים פה בפתח להבין ש... אמנם אנחנו לא מזמינים את הקלקולים ובוודאי אנחנו רוצים שלא יהיה קלקולים, אבל כאשר הקלקולים מגיעים ומזדמנים, אז יש לנו הזדמנות ללכת ולתקן אותם, ולהביא אותם למקום טוב יותר, ודווקא דרך הקלקול להגיע למקום של חיבור יותר גדול. ולכן התיקון של הדברים יהיה באמת בט"ו באב וביום כיפור, שזה חטא העגל, כידוע שחטא העגל מצד אחד היה לנו ב-17 בתמוז, ואיפה התיקון שלו? התיקון שלו ביום כיפור, בלוחות שניות, שזה סוג של חיבור מחודש, חיבור שמגיע דווקא ממקום של קלקול, שאז באמת יש לנו את השותפות האמיתית, כי אנחנו, התפקיד שלנו באמת לקחת אחריות על הקלקולים שלנו, ולבוא מהמקום הזה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא.
וואו, שר כוח גדול, שר כוח, זה נותן המון המון תקווה. אני אסכם במשפט אחד, תגיד לי אם הבנתי אותך נכון. לפני אנחנו בחיים לא מזמינים את זה, אבל כשזה קרה, אנחנו לא נוותר על ההזדמנות הזו, אנחנו נצמח ממנה במקסימום, בעזרת השם.
אולי אני רק אסיים באמת עם הדברים של רבי עקיבא. כולנו מכירים באמת את רבי עקיבא, שהוא התנא הגדול באמת, שהיה לו יכולת ההשקפה באמת להסתכל על המושג הזה של הרעה שמתהפכת לטובה. ולכן רבי עקיבא באמת, כאשר הוא ראה את ציון שדה תחרש, אז הוא באמת אמר שיתקיים עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, והמשמעות היא שבאמת, וילדים וילדות משחקים, המשמעות היא שבאמת אנחנו ניקח את כל התקופות שלנו, מתקופות הזקנה והתקופות של ההתחדשות, ואת כולם ביחד אנחנו נביא לחידוש של תיקון במהרה בשוב השם לציון ברחמים.
הלוואי, הלוואי שנזכה, יישר כוח גדול, המון המון תקווה זה נותן. אני רוצה בהקשר לדברים שאמר הרב דנציגר עכשיו, להמשיך באיזושהי תובנה שלימד אותי אחד ממוריי ורבותיי, רב שולם מולמן. הגאון רב שולם מולמן היה אדם גדול, צנוע ונחבא אל הכלים, לא אדם מוכר כל כך. עסק הרבה בעניינים של פנימיות, ובהקשר הזה הוא פעם לימד אותי מאמר בזוהר. אני מצטט את זה בשמו בגלל שתי סיבות. סיבה הראשונה שאני מצטט בשמו זה כדי להביא גאולה לעולם. בזה אנחנו עוסקים, זה היום שאנחנו יותר מכל רוצים גאולה לעולם. סיבה השנייה שאני מצטט בשמו, כי בתוך המאמר, בגוף המאמר שאני אצטט בפניכם כרגע, לא בטוח שכל לומד יגיע לפשט הזה. אבל אני מצטט בשמו כי ככה הוא לימד אותי. אז אני מרשה לעצמי לומר את הדבר, וזה בהקשר ישיר לדברים שנאמרו פה קודם. וזוהר מובא סיפור. הלכו רבי אבא ורבי יהודה, הלכו שניהם, ושם לב, רבי אבא שם לב שפניו של רבי יהודה חברו נפולות. אז הוא ניסה ככה לדובב אותו, להבין מה קרה, הוא לא רוצה בהתחלה לשתף פעולה, ואז אחרי זה בסוף, כשאני ביקש עוד פעם ועוד פעם, אז הוא אמר לו, אמר אני למדתי בנביא פסוק, שהפסוק הזה לכאורה נותן לנו מחסום לכל התקוות שלנו ולכל העבודה שלנו. פסוק בנביא אומר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אין סיכוי, בתולת ישראל, עם ישראל נפל וזהו, נגמר הסיפור, לא יקום משם. אמר, תגיד לי, למה אני עובד? למה אני מתאמץ? מה כל המעשים שלי? אמר לו רבי אבא לרבי יהודה, אבל אני לא מבין אותך. אבל יש, השאלה הזו כבר נשאלה, החכמים שאלו את השאלה, והם אמרו שאתה לא קורא את הפסוק נכון. צריך לקרוא את זה אחרת, צריך לקרוא כך. נפלה לא תוסיף פסיק, היא לא תוסיף ליפול, אלא מה? קום בתולת ישראל. רבי יהודה לא השתכנע. לא קיבל את זה. הם המשיכו הלאה ועברו בדרכם ליד מורם ורבם רבי שמעון בר יוחאי, והם נכנסו, וגם כמובן רבי שמעון בר יוחאי שם לב שפניו של רבי יהודה נפולות, ושוב פעם מתחיל התהליך, הוא מנסה להביא למה. רבי יהודה משתף אותו ואמר לרבי שמעון בר יוחאי, הרי כבר אמרו החברים, אתה יודע, זו שאלה מפורסמת, לא המצאת את הגלגל. התשובה היא, אתה לא קורא נכון. רבי יהודה לא השתכנע. למה רבי יהודה לא משתכנע? לא כתוב מפורש, אבל אפשר להבין אותו. הנבואה הזו לא כתובה בין נבואות של נחמה, היא כתובה בין נבואות של פורענות. אז פתאום לקחת פסוק אחד, שברור שהוא נמצא בתוך רצף של פורעניות, ולהגיד דווקא הפסוק הזה בא להגיד עידוד שבסוף לא נוסיף ליפול. מה שנקרא, מאיפה, למה לומר דבר כזה? כיוון שראה רבי שמעון בר יוחאי שרביד הלאום מרוצה מהתשובה המפורסמת, אמר אני אגיד לך תשובה. התשובה שאני אגיד לך, התשובה שאני אומר לך היא, אני אספר לך משל. מלך אחד, המלכה שלו עשתה איזושהי טעות וביזתה את המלוכה ודברים לא הסתדרו שם כמו שצריך, ויכול להיות שביניהם, במערכת היחסים שביניהם, בין המלך לבין המלכה, יכול להיות שהיה מסתדר. היו מדברים, מעלים את הנושא, מתפייסים, אבל כיוון שמלכה זה גם דבר ייצוגי, איך היא מתייחסת למלך, זה איך העם מתייחס למלך. כשהיא מתייחסת בצורה תקולה, זה, יש לזה שרשרת שלמה של, כמו שאנחנו מגיעים, מקהילת אסתר, כמו שהמן ממוכן טוען שם בפני אחשוורוש. אז הוא מדבר איתה, והוא אומר לה, תראי, אין ברירה, אני צריך להתייחס לנושא בחומרה, ואת צריכה לעזוב את הממלכה לחודש. היא עוזבת בצער מאוד גדול, היא הולכת, אבל היא שבועיים לפני התאריך של הסיום, היא כבר יושבת על המזוודות ומחכה לחזור, ובשנייה שהיא יכולה לעלות על המטוס, היא כבר נמצאת בשדה התעופה, ואיך שאפשר לנחות, בשנייה שנגמר החודש, היא נמצאת חזרה במקום. ומתפייסים וממשיכים הלאה, אבל שנתיים אחרי זה עוד פעם טעות, והפעם הוא שולח אותו לחודשיים, ושוב פעם היא במתח גדול, והיא רוצה מאוד לחזור, ואז שהיא חוזרת, מתפייסים וממשיכים הלאה. בפעם השלישית שזה קורה, הוא שולח אותה ולא נותן לה תאריך יעד, הוא לא אומר לה עד מתי. והיא הולכת. הולכת ולא חוזרת. חודשיים, שנתיים, 10 שנים, והמלך מתגעגע, הוא לא יודע מה יהיה, מה יהיה. האוהבים שלו רואים את התמונה ונסים לעזור לו, אומרים לו מה צריך, אומר אני מחפש את המלכה, אני מתגעגע. הם מנסים לחפש אותה, הולכים בכל מיני מקומות, בסוף מישהו מוצא אותה זרוקה באיזשהו מקום. הוא רץ אליה, אומר המלך רוצה אותך בחזרה, היא לא מתייחסת, היא לא מגיבה. היא אומר המלך רוצה שתחזרי, תהיה המלכה, תהיה הראשונה במלכות. היא לא מתייחסת, היא לא מגיבה. הוא חוזר חזרה לארמון, אומר אדוני המלך, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני יודע איפה היא. אם אתה רוצה, תנסה אתה. קח את המקל ותלך. והמלך לא מוותר, המלך הולך. והוא מגיע למקום שהיא נמצאת, והוא אומר לה, איך אני מתגעגע אליך, אני רוצה אותך, תבואי. והיא לא מגיבה. הוא אומר לך, אני רוצה אותך, תבואי. את תהיה המלכה, תהיה ראשונה במלכות. והוא מנסה להבין. את לא רוצה את הקשר? והיא אומרת לו, אני מאוד 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 רוצה את הקשר. אבל אדוני המלך תבין, אני רוצה קשר הדדי. עד היום הכל היה תלוי בך. עשיתי דברים לא נכונים, אני יודעת. אני צריכה לתקן, אני יודעת. אבל הכל היה קשור אליך. אתה החלטת את החודש, אני הולכת, חודשיים אני הולכת, החלטת מתי אני הולכת, מתי אני חוזרת. שום דבר לא היה פה שהוא שלי, שהוא ממני. אם אני חוזרת, אני אצטרך לתקן המון המון דברים. אבל אני רוצה שזה יבוא ממני, שיהיה פה את הצד שלי, גם אני אתן פה משהו לקשר הזה. והקדוש ברוך הוא נתן לה יד ואמר לה, קום בתולת ישראל, ביום ההוא יקים השם את סוכת דוד הנופלת. אז כן, כן, אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, שכבר אולי שכחנו לפעמים קשר מהו, אנחנו רוצים מאוד מאוד קשר. אנחנו גם רוצים להיות שותפים בקשר, ודומיננטי בקשר, ופועלים, עד כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, עד כמה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, אנחנו גם כן רוצים להיות פה חלק מהעניין הזה. טוב, אנחנו צריכים כרגע לצאת להפסקה קצרה. פה, מהכותל המערבי, המקום שעם ישראל נמצא פה בהמוניו, איזה דבר זה. עין במר תבכה ולב שמח. אנחנו בתשעה באב, אנחנו כל כך עצובים על מה שחסר. אבל אני לא יכול להתאפק ולומר לכם כמה לב שמח. תראו, סבתא שלכם לא זכתה לזה. סבא של הסבא שלכם לא זכה לזה. רק דיבר שאולי לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אתמול לרדת תפילת ערבית, חטא באב בערב בכותל המערבי, היה כמעט חול המועד. איזה כמויות של אנשים, והם באו, והיו פקקים, והיה כי יעבור בסך, ידדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה, המון חוגג. אז הלב שמח בפנים, אבל חייבים. חייבים כרגע לדבר על מה שחסר. וזה מה שאנשים עושים פה ברחבת הכותל, מתפללים על מה שעדיין איננו, על מה שאנחנו רוצים יותר. אנחנו נצא כרגע להפסקה קצרה ומיד נשוב.